דף נ"ב עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, מקדש בחלקו, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, אינה מקודשת. פשטות, כפי שרש"י נוקט במשנה, מדובר על כהן שחלק חלק עם אחיו הכהנים, או בקודשי קודשים, כמו בחטאת, כמו באשם, שהבשר נאכל לכהנים, זכרי כהונה, או בקודשים קלים, למשל קורבן שלמים, שהחזה ושוק שייך לכהן, והוא רוצה עכשיו לבוא בחלקים האלה, בבשר הזה, ולקדש אישה. אומרת המשנה, מכיוון שזה ממון גבוה, מה שאנחנו קוראים משולחן גבוה כזכור, למעשה זה לא נחשב ממונו, אלא הוא אוכל משולחנו של בורא עולם, אז זה לא שלו. אם זה לא שלו, הוא לא נתן שום דבר לאישה, אז היא איננה מקודשת. עוד אומרת המשנה, במעשר שני, מה קורה אם אדם בא לקדש אישה בכספי מעשר שני, ואומר, או בפירות מעשר שני, או שהוא מחלל, או שהוא לוקח את הפירות עצמם לירושלים וצריך לאכול את זה בקדושה, בין אם המעשה נעשה שוגג, הוא לא יודע, הוא לא יודע שזה כספי מעשר שני, בין מזיד, לא קידש, בין בשוגג, בין מזיד, לא קידש, דברי רבי מאיר. בא רבי מאיר אומר, בין בשוגג ובין במזיד, הכסף, המעשר שני, שוב, זה ממון גבוה, ומכיוון שזה ממון גבוה, אז הוא לא נתן מאום על האישה, אינה מקודשת. חולק עליו רבי יהודה, ורבי יהודה אומר, בשוגג לא קידש, במזיד קידש, הגמרא תצטרך להסביר לנו במה רבי יהודה חולק. אבל לפי רבי יהודה, בשוגג אנחנו באים ואומרים שזה ממון בעלים, ואם כל זה לא קידש, ואם הוא עשה את זה במזיד, אז האישה מקודשת. ובהקדש, מקרה שלישי במשנה, מה קורה אם הוא בא לקדש אישה בהקדש, במזיד קידש ובשוגג לא קידש, דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, אם זה נעשה במזיד האישה מקודשת, אם זה נעשה בשוגג אינה מקודשת. רבי יהודה אומר, בשוגג קידש, במזיד לא קידש. חולק רבי יהודה ואומר, הפוך ממה שהוא אמר לגבי מעשר שני. אומר רבי יהודה, במזיד לא תהיה מקודשת האישה, אבל אם זה נעשה בשוגג תהיה מקודשת. את כל זה הגמרא תצטרך להסביר לנו, בעזרת השם, בדף נ"ד, במה נחלקו פה במשנה. אבל התבנית של המשנה מבואר במשנה, כרגע במשנה, אדם שמקדש, רוצה לקדש אישה, בקודשי קודשים ובקודשים קלים אינה מקודשת, במעשר שני לפי רב מאיר אינה מקודשת, לפי רב יהודה יש לחלק בין שוגג למזיד, בהקדש בין לפי רב מאיר בין לפי רב יהודה יש לחלק בין שוגג למזיד, רק מחלוקת באיזה אופן מדובר, כפי שנבהר בגמרא. שואל מיד תוספות במקום, ואם תאמר המקדיש, ואם תאמר המקדש בחלקו אינה מקודשת, מגרה מהמקדש על מנת שאדבר עלייך לשלטון דמקודשת, אף על פי שלא נתן לה כלום אלא שעשה לה הנאה? בעצם תוספות שואל שאלה מאוד פשוטה, שאלה מתבקשת. אדם נותן לאישה בשר של קודשים קלים, היא אוכלת, היא נהנית, למה היא לא תהיה מקודשת?
היא לא יכולה ליהנות עד שהיא תתחתן.
אלא
במה
להתחתן?
כי
היא
כרגע לא יכולה
ליהנות. למה?
מותר לה
לאכול, היא עוד לא יכולה. למה? בקודשים קלים כל ישראל יכול.
לא אוכל.
למה? כולם יכולים לאכול. לא, בקודשים.
בקודשים.
קודשי קודשים לעולם היא לא יכולה לאכול, כי רק זכרי כהונה יכולים לאכול. אבל עזוב, בוא נגיד שהיא עכשיו אלמנה, ויש לה בן כהן, והיא נותנת את זה לבנה הגדול, לבנה הכהן. היא יכולה ליהנות מזה. אומר תוספות, אבל יותר מזה, על מנת שאדבר עלייך לשלטון, היא רוצה להוציא מרפסת, הוא יש לו קשרים בשלטון, זה עולה כסף, זה שווה כסף, זה ממון, אז אפילו שהוא לא נתן בפועל פרוטה, היא מקודשת, כי יש כאן נתינה ממונית. שואל תוספות, מה זה שונה? אבל זה מונח. אומר תוספות, ויש לומר דלא דמי, דהתם יכול ליטול שכר מדיבורו, ואז כאילו נתן לפרוטה, אבל לך הטובת הנאה אינה משלו, דה הממון גבוה הוא, ואינו יכול לקח ממון מהנאה שעשה לה. עונה תוספות, זה הנאה שלא שווה כסף. היא נהנית, אבל זה לא שווה כסף. כי מתי אני יכול לדבר על קידושים בהנאה? המקדש במלווה אינה מקודשת, בהנאת מכילת מלווה מקודשת. כל הנאה שהיא שווה ממון. אצלנו זה הנאה שלא שווה כסף. כי הרי משולחן גבוה כזכו. אז למעשה הוא לא נותן לה שום דבר. ואם הוא לא נותן לה שום דבר, היא איננה מקודשת. אומרת הגמרא, אסור לשלם עבור זה. ואם מישהו מוכן לשלם, אז הוא עשה שלא כהוגן. אז מבחינתנו, מבחינת הדת, זה לא ממון. זה נכון מה שאתה אומר. הפשט הוא שכשאני נהנה, אבל אי אפשר למכור את הטובת הנאה, זה לא נקרא ממון. הרי זה ברור שאני, יש לי את הזכות להגיד למי אני רוצה לתת את זה, גם בקודשים קלים, גם בקודשים קלים, אני יכול לבחור לי כהן. אז דבר שאי אפשר לשלם עליו, לכהן אפור לתת כסף לקבל, וגם אם עכשיו מישהו ייתן כסף, זה לא מועיל, זאת אומרת, זה מתנה, גזל, אבל זה ודאי לא כסף. אומרת הגמרא, נימה מתניתין דלא כרבי יוסי הגלילי, לכאורה, הרישה של המשנה שלנו, המקדש בחלקו, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, אינה מקודשת, לא תואם את דעת רבי יוסי הגלילי. דתניה, כי כתוב לנו בברייתא, ומעלה מעל בהשם לרבות קודשים קלים שהם ממונות דברי רבי יוסי הגלילי. התורה מדברת על המקרה של שבועת הפיקדון. אדם נשבע לשקר. אדם נשבע לשקר. מה הוא נשבע? יש אצלו פיקדון, מבקשים את הפיקדון, אז הוא נשבע שאין בידו פיקדון, ואחרי זה הוא בא ואומר לו, רבותיי, שיקרתי. נשבעתי לשקר. אומרת התורה, נפש כי תחתה. ומעלה מעל בהשם וכיחש באמיתו בפיקדון או בצומת יד או בגזל או עשק את אמיתו, והתורה מקדימה ואומרת וכיחש באמיתו. כל המציאות הזאת של שבועה זה קיים רק באמיתו ולא בהקדש, ולכן באמיתו יהיה קרן חומש והשמה שאין כן בהקדש. בא רבי יוסי הגלילי ואומר, אבל מה זה הפסוק ומעלה מעל בהשם? ומעלה מעל וכיחש באמיתו, מה זה בהשם? לומד מזה רבי יוסי הגלילי שבהשם בא לרבות, בהשם בא לרבות קודשים קלים, שקודשים קלים יש לזה דין של ממונו, ומכיוון שיש לזה דין של ממונו, לכן אדם יוכל לקדש בזה גם אישה, לכן גם שייך בזה שבועה של נשבע לשקר וכיחש באמיתו, כי זה נחשב ממון הדיוט, ממון בעלים, לא ממון גבוה. אז אם המשנה אומרת המקדש בין בקודשים קלים אינה מקודשת, זה לא תואם דעת רבי יוסי הגלילי. מתרץ את הגמרא, כי כאמר, אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, כי כאמר רבי יוסי הגלילי מחיים, כשאדם מקדיש שלמים, קודשים קלים, בחור, מעשר, פסח, אז כל זמן שהבהמה חיה זה נקרא ממון בעלים. אבל לאחר שחיטה, ברגע שהעביר סכין על גבי הבהמה, כמובן שצריך שיהיה קבלת אדם, הולכה, זריקה, שזה הארבע עבודות הזבח שמתיר את הבשר באכילה, אבל מלאחר שחיטה זה כבר לא ממון בעלים, זה ממון גבוה. מה היא טעמה? כי כזכו משולחן גבוה כזכו. כי מאותו הרגע זה כבר לא אכילה שלי, אלא זה אכילה שהתורה, הקודש ברוך הוא מבקה לך את היתר אכילה. ורשי פה מוסיף ואומר מה שהוא לא אמר במשנה, כי כזכו בין כהנים בחזה ושוק, בין בעלים בבשר. רשי במשנה דיבר רק על חלק הכהנים. אומר רשי, לא משנה, בקודשים קלים, גם על יבד רבי יוסי הגלילי, באותו רגע שנשחטה הבהמה, אז הבשר של השלמים והחזה ושוק לכהנים, זה הופך להיות ממון גבוה, ועל יבד כולי אלמה אי אפשר לקדש בזה אישה. דיקה נעמי, יש לי את זה גם במשנה. דקתניה מקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים, אז הדין לא קדוש, לא קידש. למה אומר המקדש בחלקו? המקדש בקודשי קודשים, לא. מדובר לאחר שחיטה, שכבר יש לכהן חלק בבשר. ועל זה אנחנו באים ואומרים, לא קידש, אבל מה קורה לפני זה, לפני השחיטה? אני בדי רבי יוסי הגלילי באמת אפשר יהיה לקדש בזה אישה, כי זה ממון בעלים. לפי שאר התנאים, אף פעם אפשר יהיה לקדש בזה אישה, כי זה נקרא ממון גבוה. תנו רבנן, לאחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רב יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רב מאיר לכאן. אל ייכנסו תלמידי רב מאיר לכאן. למה אני לא רוצה את התלמידים של רב מאיר אצלי בבית המדרש? מפני שקנטרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחיני בהלכות הם באים. לקצץ רגלינו בהלכות, להודיע שהם חריפים ואין עומד כנגדם. זאת אומרת, הם לא באים לקבל תורה אצלנו. יש להם את המסמדר שלהם, את השיטה שלהם, את הרב מאיר שלהם. לא מתווכח, יש להם רבה. אבל מה שהם באים אצלנו זה לא לקבל תורה, אלא לקפח את רגלינו, שלא יבואו אצלנו. מספרת הגמרא, דחק סומכוס ונכנס. סומכוס שהיה מתלמידי רב מאיר נכנס לבית המדרש של רב יהודה ואמר, אמר להם, כך שמע לי רבי מאיר, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים בין קודשים קלים, לא קידש. מספרת הגמרא, כעס רב יהודה עליהם, על תלמידיו, אמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו מתלמידי רב מאיר לכאן, מפני שכאן תרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחיני בהלכות הם באים. וכי אישה בעזרה מניין? איך יש אישה בעזרה? זאת אומרת, בא רב יהודה וטוען, המקרה הוא מקרה לא קיים. המקדש בחלקו בין קודשי קודשים בין קודשים קלים. בוא נספר את הסיפור. מה זה הקודשי קודשים? יש לי בשר חטאת, יש לי בשר אשם. הוא רוצה לקדש בזה אישה. איפה האישה נמצאת? מסתובב מחוץ לעזרה. מה היא מחפשת בעזרה? אז אם היא מחוץ לעזרה, אז אתה רוצה להוציא את הבשר לשם, אתה לא יכול. אם אתה תוציא לשם את הבשר, זה נפסל ויוצא. אז אין כזה מקרה. אז אם אין כזה מקרה, אז מה הוא מדבר? אלא מה לקפחיני, בהלכות הם באים. להתווכח. הנידון היה על קודשי קודשים, לא על קודשים קלים. כן, אז הוא אומר, אבל הנידון, הוויכוח היה על הקודשי קודשים. בקודשים קלים מודה גם כן רבי יהודה. כך נראה. שבקודשים קלים פשוט שגם לפי רבי יהודה אנחנו באים ואומרים אינה מקודשת. והמציאות, כמו שאתה אומר, יכול להפגוש אותה בירושלים ולתת לה את הבשר. הטענה שלו היה על קודשי קודשים. האמת היא שגם זה לא ברור. תוספות במקום. אומר תוספות. בדיבור המתחיל וכי אישה בעזרה מניין. אומר תוספות. בתוך הדברים. וחטאת למעלה אמנה עזרת כהנים. שאין ישראלים נכנסים לשם אלא בשעת צורכיהם. לסמיכה, שחיטה, תנופה. ולא קטני נשים שאין נכנסות שם. אז תוספות באמת מאיר במקום שהוא לא מבין. מי אמר שאישה לא יכולה להיכנס לעזרה? מי אמר? מה הבעיה שאישה תיכנס לעזרה? ועוד, תנן בפרק כל הפסולים שהשחיטה קשרה בנשים, אם כן יכולה להיכנס בעזרה, מה הבעיה? דיברנו על זה בגיטים, בתוספות, בדף ב', אישה יכולה לשחוט. וידע ללמוד ללכות שחיטה וידע לקחת לזכור אחרים. לכן אישה נאמנת על השחיטה ועל ניקור הגיד, עד אחד. היא יכולה ללמוד, אז היא יכולה לבוא ולשחוט בעזרה, מה הבעיה? ועוד, הרי סוטה ונזירה נכנסות בעזרה להניף. הרי אני בדאמת הן נכנסות בעזרה. אומר תוספות לכך נראה לי וכי אישה בעזרה להתקדש מניין. הרי אין רגילות שתיכנס לשם כדי להתקדש. הרי ביזיון הוא. ומי לצדה לא שיחי ולא הירתנה מזה. בא תוספות ומציג את שאלת רבי יהודה לרב מאיר, מה תקף, מה כעף רבי יהודה? כי רבי יהודה בא ואומר, נכון, ודאי שאישה יכולה להופיע בעזרה, אבל באופן נורמל אתה לא תמצא אישה בעזרה. תגיד לי, מה לאישה בעזרה? ביזיון לאישה להיכנס לעזרה. לאישה יש את המקום שלה, אבל אישה לא נכנסת לעזרה. אני צריך לזכור שיש לנו עזרת נשים, שזה עדיין בקדושה של מחנה לוויה, 15 מעלות שזה עדיין בקדושת מחנה לוויה, יש לנו את שער ניקנור שמקום השער לא יתקדש כדי שיוכלו להיכנס שם המצורה וכו'. ואחרי זה מתחיל 11 אמה של עזרת ישראל ועוד 11 אמה של עזרת כהנים ועוד 22 אמה עד המזבח, 32 אמה מזבח וכו'. ושם זה קדושת עזרה, שם שוחטים. קודשי קודשים בצפון, שער קורבנות איפה שרוצים, אבל הכל מתנהל בעזרה, מה לאישה לחפש שם? נכון שיש מקרים שלא נדע, האישה מגיעה לשם כשהיא סוטה. ביזיון גדול, כשרואים כבר אישה בעזרה זה כבר דורש דורשני. מה לאישה בעזרה? כי בעיקרון היא שולחת הקורבן, היא לא צריכה להיכנס. היא שולחת קורבן. איפה יש לה מושג של תנופה? כי ככה היא לא סומכת, אישה לא סומכת. אז יש או שמה או בנזירה, אבל גם נזיר נקרא חוטא. אז זה מקרה מאוד לא שכיח. בעל זה רב יהודה ואומר, תגיד לי, רב מאיר בא להורות הלכה במילתא דלא שכיחא? אלא מה? שמקנטרנים באים לקטר. אומרת על זה הגמרא, אמר רב יוסי, יאמרו, מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי עתק, תורה מה תהיה עליה? מה יגידו העולם? רב מאיר מת, אין לו אפשרות להגיב. רב יהודה כעס, כנראה שזה לא הלכה. רב יוסי לא יתערב, ויהיה טעות בהוראה. ולכן חוזר רב יוסי ואומר, וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לביתו בעברה, ודאי שקודשי קודשים זה נידון אמיתי לקידושין. בן אדם נכנס לעברה, יש לו בת, בת מצוינת, כלילת המעלות, בת 3, בת 5. הוא רואה שם איזה פרחי כהונה, רואה כהן שראוי לו לאישה. הוא רוצה לקדש את ביתו לאותו כהן. אז מה כהן נותן? כסף הוא לא מחזיק. הוא לא הולך שם עם 4 בגדים, אין לו כלום. אז עכשיו הוא רוצה לתת את הבשר קודשי קודשים שלו כדי לקדש בזה אישה, מה יש? יש מצב של קידושין, אופציה נוספת. ואין אישה עשויה לעשות לה שליח לקבל קידושיה בעזרה, מה לא יכול להיות שאישה שלך שליח לקבל קידושיה? מה אתה מתפלא? ועוד דחקה ונכנסה מהי? הרי עלי בדמת אם היא נכנסת הרי אפשר לקדש אותה, ולכן חולק רבי יוסי וסובר שיש מצב כזה שאפשר לקדש אישה בעזרה, ואז אנחנו חייבים להדגיש ולומר שבקודשי קודשים היא לא מתקדשת. אומרת על זה הגמרא תניא, למדנו בברייתא, רבי יהודה אומר מקודשת, רבי יוסי אומר אינה מקודשת. הנידון זה בקודשי קודשים. האם אפשר לקדש אישה בבשר קודשי קודשים? מחלוקת תנאים. רבי יהודה אומר מקודשת, רבי יוסי אומר אינה מקודשת. אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, שניהם לומדים את זה מאותו מקור, מאותו פסוק. כתוב בפסוק, וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. לכן אנחנו מדברים על קודשי קודשים ולא על קודשים קלים. יוצא דבר מאוד מעניין, קודשים קלים לפי כולם אי אפשר לקדש אישה, ממון גבוה אי אפשר לקדש אישה. קודשי קודשים לפי רב יהודה יהיה אפשר לקדש בזה אישה, ולמה? כי אומרת התורה בקודשי קודשים, וזה יהיה לך מקודשי הקודשים. אומר רב יהודה סבר, לך לכל צרכיך. אז אם הצורך זה לקדש אישה, אז אפשר לקדש בזה אישה, אז היא מקודשת. ורב יוסי סבר, כאש אומרת התורה יהיה לך מן האש. מה אש? מה עושה תפקיד האש? אכילת מזבח. אף הוא נמי, מה זה לך? דום ידי מזבח, אכילה. אבל לקדש בזה אישה אתה לא יכול. כל מה שהתורה התירה לך זה לאכול את הבשר הזה, אבל הכל מממון גבוה. אז אם ככה יש לנו לחלורה, מחלוקת רב יהודה. רב יהודה עם רב מאיר, רב יהודה עם רב יוסי, שלפי רב מאיר ורב יוסי אנחנו סבורים שהמקדש בקודשי קודשים אינה מקודשת, ויכול להיות שזה הסיבה, עוד מרגע נעשה להסביר יותר, שרבי סתם את המשנה ולא הזכיר דעת רבי יהודה, כי הרב מאיר ורבי יהודה הלכה כרב יהודה, אבל רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרב יוסי. אז ממילא הורה לנו רבי להלכה שהמקדש בין בקודשי קודשים בין קודשי קודשים אינה מקודשת, אבל לפי רבי יהודה כרגע המקדש בקודשי קודשים מקודשת. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן נ"ג עמוד א', נמנו וגמרו, ספרו את חברי בית המדרש והגיעו למסקנה, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים כאן אם לא קידש, דהיינו רבי יהודה חזר להודות לשיטתו של רבי מאיר, ואי אפשר לקדש אישה בקודשי קודשים גם על יבדי רבי יהודה. ורב אמר עדיין עם מחלוקת, רב אומר לא נמנו ולא גמרו, ועדיין מחלוקת היא עומדת בבית המדרש, כאשר רבי אומר אינה מקודשת ורבי יהודה אומר מקודשת. אומרת הגמרא, אמר אביי, קבתי די רבי יוחנן מסתברא, נראה כמו שרבי יוחנן נוקט שבאמת חזר רבי יהודה והודה לדעתו של רבי מאיר, וסובר רבי יהודה עלי בדאמת שגם בקודשי קודשים כמו בקודשים קלים אי אפשר לבוא ולקדש אישה. המקור דתניה, יש לנו ברייתא, בברייתא מבואר כך, מניין שאין חולקים מנחות כנגד זבחים? מאיפה אני יודע שאם יש כהן שהוא לא רוצה לאכול מנחות, לא אוהב לחם, מאידך יש כהן שמאוד אוהב בשר, או יש כהן שלא אוהב בשר ואוהב לחם, האם יכול לבוא כהן שמחזיק מנחה ולמכור את המנחה לכהן אחר תמורת הזבח? לתת מתנות תמיד אפשר. כהן שלא יכול לגמור, בא כהן אחר ומוכן להציל אותנו מנותר, זה דבר נפלא. אבל פה מדובר לשלם תמורה. אני מוכר לך שווי הבשר X, שווי המנחה X, ואני מוכר לך את הבשר תמורת המנחה, מנחה ותמורת בשר. תלמוד לומר, וכל מנחה אשר תעשה בתנור, לכל בני ארון תהיה. הרעיון הוא כזה, כשמסתכלים בתורה ובשלם במקור הראשון, אז מובא הפסוק עצמו. הפסוק אומר, וכל מנחה אשר תעשה בתנור, וכל נעשה במרחשת, ועל מחבת, לכהן המקריב אותה לא תהיה, וכל מנחה, זה הפסוק הבא, וכל מנחה בלולה בשמן, וחרבה לכל בני ארון תהיה איש כאחיו. למעשה התורה יכלה לומר, וכל מנחה אשר תעשה, וכל מנחה וכולי, המקריב אותה לא תהיה. לכל בני ארון תהיה איש כאחיו. כל שאר הפסוק מיותר. מה שהתורה מפרטת, מנחת בתנור, במרחשת, במחוות, בלולה בשמן, חרבה, זה מיותר, יכלתי להישאר בכותרת, וכל מנחה. באו חז"ל ודרשו כל אחד מהפסוק כאילו היה כתוב בפני עצמו, וכל תעשה בתנור, לכל בני ארון תהיה איש כאחיו, וכל מרחשת, לכל בני ארון תהיה איש כאחיו וכו'. לכן בא הגמרא ואומר, תלמוד לומר, וכל מנחה אשר תעשה בתנור, לכל בני ארון תהיה. והיינו שחייבים בני ארון לאכול, אי אפשר למכור. בסדר? יכול לא יחלקו מנחות כנגד דבחים שלא קמו תחתיהם בדלות, אבל יחלקו מנחות כנגד עופות שהרי קמו תחתיהם בדלות. אומרת הברייתא, אני מבין, באה התורה ואומרת, מה הקשר בין מנחה לבין זבח? ומכיוון שאין קשר ביניהם, אז אי אפשר לבוא ולמכור מנחה תמורת זבח, זבח תמורת מנחה. אי אפשר, כי אין קשר ביניהם. אבל יש לנו דין שאם למשל אדם נכנס למקדש, תומעת מקדש בשוגג, תומעת מקדש וקודשיו מביאים קורבן עולה ויורד. אם הוא עשיר הוא מביא בהמה, אם הוא עני הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה, אם הוא דל שבדלים הוא מביא מנחה. זאת אומרת, המנחה זה תמורה לשתי תורים או שני בני יונה, זה הכנגדוי שלו. אז היה מקום לבוא לומר, כמו שהתורה אומרת שאם אין לי אפשרות אני יכול להביא מנחה במקום עוף, אז גם אני יכול למכור את העוף תמורת מנחה ומנחה תמורת עוף, כי הרי מצאת בתורה שמשמשים זה במקום זה. תלמוד לומר, ולכן צריך את הפסוק, וכל נעשה במרחשת לכל בני ארון תהיה. אז שוב מיעוט בפסוק, מיותר, ללמד לכל בני ארון, אי אפשר למכור, כולם חייבים לאכולת שלהם. יכול לא יחלקו מנחות כנגד עופות שעללו מיני דמים ועללו מיני קמחים. טוב, אני שומע. אז היה מקום לומר שהתורה באה ואומרת, דבר שנעשה על ידי זריקת הדם, ודבר שנעשה על ידי קומץ, על ידי מנחה, אין קשר, אז אי אפשר לבוא ולמכור אחד כנגד השני. אבל יחלקו עופות כנגד זבחים שעללו ועללו מיני דמים, הרי בבהמה אתה זורק את הדם, ובעוף, באותו חטאת העוף, הרי עולת העוף עולה קלים, אבל חטאת העוף אתה ממצא דמו על קיר המזבח, אז זה פעולה המטיר נעשה על ידי הדם. אז אולי אפשר למכור עוף תמורת בהמה, בהמה תמורת עוף. תלמוד לומר, על מחוות, שוב, מיותר. אם אינו עניין, כפי שדיברנו, אז בוא נלמד את זה לדין שלנו. יכול לא יחלקו עופות כנגד זבחים, שעללו מעשיהם ביד ועללו מעשיהם בכלים. טוב, ותשמע, אומרת התורה, עופות זה מליקה, זה נעפה ביד. הקורבן זופחים על ידי כלי, על ידי סכין. אז כיוון שזה ביד וזה בסכין, אז אי אפשר למכור זה כנגד זה. אבל יחלקו מנחות כנגד מנחות שעלנו ועלנו מעשיהם ביד. פה אתה הולך ובולל, אתה קודם כל לוקח את החלק של הקומץ ומקטיר על גבי מזבח ועושה את הפעולה ביד, ופה אתה עושה פעולה ביד. תלמוד לומר, וכל מנחה בלולה בשמן לכל בני אהרון. שוב חזרה תורה והדגישה, לכל בני אהרון, רק בצורה של אכילה אי אפשר למכור. אומרת הגמרא, בסדר, יכול לא יחלקו מחוות כנגד מרחשת ומרחשת כנגד מחוות, שזו מעשיהם רכים וזו מעשיהם קשים, אבל יחלקו מחוות כנגד מחוות ומרחשת כנגד מרחשת, שהללו והללו מעשיהם קשים. הנה מי הללו והללו מרחשת מעשיהם רכים, במחוות מעשיהם קשים. ואנחנו מסבירים, יש דין, התורה אומרת שכל מנחה שהיא נקמצת, וזה אומר כדי להתיר את המנחה באכילה, הדרך זה לגשת למנחה, להכניס את היד פנימה, לקמוץ מלא קומצו, מוחק מלמעלה, מוחק מלמטה, שלוש אצבעות, עם זה הוא עולה על גבי מזבח מקטיר, ופה כמו זריקת אדם בזבח, זה המטיר של המנחה באכילה. כל מנחה נקמצת, אומרת התורה, צריך להביא איתה לוק שמן. עכשיו השאלה היא איך משתמשים בשמן. יש מנחה שעושים במחוות. מחוות זה כלי גדול, שטוח, וממילא כששמים את השמן בתוכו, האש מעדה את השמן, במהירות זה קלה, ואז המעפה שנעפה בפנים נעפה קשה. לעומת המרחשת, המרחשת זה כלי צר, תיגון. אז ממילא, מה שאתה עושה בתוך המרחשת, השמן נשאר כל הזמן, ממילא זה נעפה מעפה רך. וזה ההבדל. אז היה מקום לבוא ולומר בסדר. לקחת מנחה, שהיא מעפה מחוות, שהיא מעפה קשה, ולהביא את זה במרחשת, שזה מעפה רך, את זה אמרה תורה אי אפשר. אבל לקחת מנחה שנעפה במחוות, ולתת למכור למישהו תמורת מנחה במחוות, או מרחשת במרחשת, אין לי בעיה. תלמוד לומר, וחרבה לכל בני אהרון תהיה. הבנתי. אומרת הברייתא, יכול לא יחלקו בקודשי הקודשים. הבנתי, מנחה, קודשי קודשים, עופות, בשר, אי אפשר. אבל יחלקו בקודשים קלים. אבל כשיש לי קודשים קלים, זה ממון בעלית. יוכל הכהן למכור את חלקו בקורבן, את החבב השוק שלו, לחבר כהן. תלמוד לומר, איש כאחי וסמיך לאים על תודה. כשם שאין חולקים בקודשי קודשים, כך אין חולקים בקודשים קלים. הווה אומר, שגם בקודשים קלים אי אפשר למכור, כי זה לא ממונו, זה ממון גבוה. מסיים את הגמרא, את הדרשה, איש חולק אפילו בעל מום, ואין הקטן חולק ואפילו תם. איש ראוי לקבל חלק בקודשי קודשים. גם אם הוא כהן בעל מום, שלא יכול לעבוד עבודה. גם אם הוא כהן כזה שרק מתעסק עם העצים, להוציא מזה את התולעים. אבל מכיוון שיש לו תפקיד במקדש, הוא רשאי לאכול קודשי קודשים, וילד שאפילו שהוא תן ויש לו פוטנציאל עבודה, הוא לא ראוי לאכול. תוספות כבר מזכיר בדיבור של איש לאו מאחה נפקה, אלא מקרא אחינה דכתיב כל זכר לרבות בעל מום, ולא יצריך לה דרשה דאחה, אלא לומר שאין כהן קטן חולק ואפילו תן, כי זה רק לזכרי כהונה, לגדול ולא לקטן. הנוגע לענייננו, סתם ספרה מאמי, המקור הזה נמצא בספרה. מי זה ספרה? רב יהודה. והוא כאמר דלת בדין חלוקה כלל שמע מינה. אומרת הגמרא, רב יוחנן הרי טען לנו שנמנו וגמרו והגיעו להכרעה בבית המדרש שרב יהודה מודה לדעת רבי מאיר שבין המקדש בקודשי קודשים ובין בקודשים קלים אינה מקודשת. הנה ברייתא אליבא דרב יהודה, שרב יהודה סובר בברייתא שכל דבר, בין אם זה קודשי קודשים, בין אם זה עוף, בין אם זה זבח, בין אם זה מנחה, בין אם זה מרחשת וכולי, זה ממון גבוה ולכן אי אפשר למכור. ואפילו בקודשים קלים ממון גבוה ואי אפשר למכור. אז הנה רב יהודה הודע לדעת רב מאיר. אומרת הגמרא, אמר רבא הוא כרב מלא תניא. אומר רבא, מה אתה חושב שלפי רב שאומר עדיין היא מחלוקת, אין לי ברייתא המסייעת? אומרת הגמרא, והתניא, הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים חולקים. הנה הוכחה לדעת רב. יש לנו דין שנאמר לגבי לחם הפנים. לגבי לחם הפנים נאמר בגמרא במסכת יומא, ברייתא, בדף למתת עמוד א', שם הנידון הוא שבאותם 40 שנה ששמעון הצדיק שימש בבית המקדש, שהרי כידוע שמעון הצדיק או שהוא היה כהן גדול הראשון בבית שני, או שהוא היה השני, השאלה אם עזרא היה כהן גדול. זאת אומרת, כהן גדול ששימש. עזרא היה כהן, השאלה אם כהן גדול. אבל כך או כך, בימיו של שמעון הצדיק ששימש במשך 40 שנה, הרי אנחנו יודעים שבבית שני היו למעלה מ-300 כהנים. אומרת שם, כמדומני, הגמרא בדף ת', יש שם הגמרא אומרת ששמעון הצדיק שימש 40 שנה, יוחנן עד שנעשה צדוקי שימש 80 שנה, יש לנו שם עוד רב לזר בן חרסון כמדומני, מחלוקת עם 10 שנים, 11 שנה, ועוד כהן אחד של 10 שנים, והשאר למעלה מ-300 כהנים גדולים עמדו להם. לא החזיקו. בזמן שמעון הצדיק ההתנהגות, למעט את אותם 5 דברים שכבר נגנזו בימי יהושיהו בבית ראשון, ההתנהגות בבית שני היה כמו בבית ראשון. כדוגמה, נר המערבי דולק מערב שבת לערב שבת, אותם ניסים, אותם מופתים שהיה בבית ראשון, ביניהם, הברכה הייתה שרועה במעיים. הווה אומר, בכל שבת היה את לחם הפנים, מקטירים את הבזיחים ואוכלים את לחם הפנים. 12 לחמים, 2 נותנים למשמרת היוצאת, ו10 מתחלקת במשמרת הקיימת, אלמלא שבא כהן גדול ודרש את שלו, שיכל לקחת אפילו 5 לחמים. לו נכנסה משמרת חדשה, זה בטח מאות אם לא אלפי כהנים שבאו לעבוד עבודה. מאות ודאי. אתה לוקח את ה10 לחמים האלה, מחלק, מה נתת לכל כהן? גרגיר? איזה כזית? כתוב שבזמן שמעון הצדיק, כל כהן שהיה אוכל כזית, ואפילו פחות מכזית, הוא לא מסוגל לאכול יותר. היה כבר מחלק את זה. היה ברכה במעיים. לאחר ימי שמעון הצדיק, אז חזרו הימים האפלים, שמה אתה עושה עם כזה חתיכה? שום דבר, זה לא מדבר. ולכן, היו את אותם כהנים שהיו פורשים. וזה הלשון שלנו בברייתא. מושכים את ידיהם, הצנועים היו מושכים את ידיהם, והגרגרנים חולקים. והבין הגמרא מה זה נקרא גרגרנים חולקים. בא גרגרן כזה אצל הצנוע, אמר לו, תשמע, קח את הבשר שלי, ותן לי במקום זה את הלחם שלך, קח את המנחה שלי, מוכר לו את הלחם. הנה אתה רואה שיש כאן קודשי קודשים, ואפשר לבוא ולמכור את זה. לפי מי זה מדובר? רק אליבא דרבי יהודה שסובר שזה ממון הדיוט, כמו שלמדנו במשנה, ולכן אפשר לקדש בזה אישה. אז הנה יש לי ברייתא שנשארת ומסייעת את דת רבי יהודה, שמקודשי קודשים אפשר לבוא ולקדש אישה. ועל זה תשובת הגמרא, מהי חולקים? טעות בהבנה. אתה הבנת שחולקים, הכוונה היא מכירה. התשובה היא חוטפים. כדקטני, סייף המעשה באחד שחטף חלקו וחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן עד יום מותו. היה דבר כזה? לא, זה נדיר. וכשפעם אחת קרה כזה דבר, אז כבר קראו אותו עד סוף ימיו, עד ליבול הבטרי את הבן חמסן. אגב, זה מאוד מעניין, אבל זה לא בשבילנו עכשיו. מה זה נקרא? זה הצנועים. הצנועים מושכים את ידיהם. למה מי שמושך ידיים הוא צנוע? אנחנו מצאנו את הצנועים הזה כמה פעמים. יש גמרא במגילה, דף י"ג עמוד ב', פרשת השבוע. כתוב שם בגמרא, בשכר צניעות שהייתה בה ברחל, פרשת ויצא. בשכר צניעות שהייתה בה ברחל, אז יצא ממנה שאול. ובשכר צניעות שהיה בו שאול, שלא מגיד את דבר המלוכה, יצא ממנו אסתר. ובשכר צניעות שהיה בה באסתר, אינה מגן את המה ומולדתה. והגמרא שם שואלת איזה צניעות בדיוק היה שם ברחל, והגמרא מספרת שהיא נתנה את הסימנים ללאה. כתוב אצל רב עקיבא שהצנוע הוא מעלי. צריך לדעת מה זה נקרא צנוע. אבל זה הגדרה נקרא פה צנועים. אומרת הגמרא, אין ראיה מהברייתא. כי שם באמת זה לא היה בצורה של מכר. אגב, אומרת הגמרא, אמר רב שילה, מה יקרה? מאיפה אתה יודע שחמצן זה גזלן, חמסן? אז מקור אחד, אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, אלוקיי פלטיני מיד רשע, מכף מעוול וחומץ. רבא אמר מאחה, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום ריבו אלמנה. כפי שרשי מסביר את הדברים. אומרת הגמרא, מעשר שני, בן שוגג, בן מזיד לא קידש. למה זה מה שיוצא לנו כרגע? שורה תחתונה. לפי שיטתו של רבי יוחנן, המשנה זה דין אליבא דכולי עלמא. המקדש בחלקו, והוספנו ברשי גם בעלים, לא רק כהן. בין בקודשי קודשים, בין בקודשים, קלים אינה מקודשת, אליבא דכולי עלמא. כי גם רבי יהודה חזר להורות כדעת רבי מאיר. לפי דעת רב זה מחלוקת. לפי רב מאיר המקדש, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים, אינה מקודשת, וזו גם דעתו של רבי יוסי. חלוק עליו רבי יהודה בקודשי קודשים, ששם רבי יהודה סובר שאישה מקודשת. אומרת הגמרא על החלק השני של המשנה, מעשר שני לפי רב מאיר, בין בשוגג בין במזיד לא קידש. רבי יהודה אומר שוגג לא קידש, מזיד קידש. הגמרא כרגע לא דנה ברבי יהודה, זה נעשה בדף נ"ד. הגמרא מחפשת את המקור לדעתו של רבי מאיר. מינה נמילה, מאיפה רב מאיר לוקח את הדין שלו שמעשר שני בין שוגג בין מזיד אינה מקודשת? והתשובה עונה הגמרא, אמר רבה חברי דרבה שוגג לו, משמי דגמרא, כתוב לנו בפסוק במעשר שני, וכל מעשר הארץ, מזר הארץ, מפרי העץ להשם הוא, קודש להשם. למדתי מכאן, להשם הוא ולא לקדש בו אישה. גזירת הכתוב. במעשר שני אי אפשר לקדש אישה. מאיפה לומדים את זה? מהמילה להשם. שואלת הגמרא, הרי תרומת מעשר, הלוי מקבל מעשר ראשון. עשירית מהמעשר ראשון הוא צריך לתת תרומת מעשר לכהן. דכתב, כן תרימו גם אתם תרומת השם, ותנן המקדש בתרומה מקודשת. הנה אתה רואה שאפילו שכתוב השם, בכל זאת אפשר לקדש, זה לא ממון גבוה, זה ממון אדיוט. אז גם במעשר שני תוכל לבוא ולקדש. עונה הגמרא, זה לא כתיב בעילה השם? לא, זה לא דומה. אצלנו כתוב בתרומה, תרומת השם. מה זה תרומת השם? תרומה שציוונו הבורא לתת אותה לכהן. מה זה תרומה להשם? אם היה כתוב להשם, פירושו של דבר שזה שייך להשם. אז במעשר שני שכתוב להשם, זה ממון גבוה. אי אפשר לקדש בו אישה. בתרומה שלא כתוב להשם אלא רק השם, אפשר לקדש בו אישה. אומרת הגמרא נפלא, והרי חלה, הפרשת חלה, שאמרנו שזה אחד מ-24 מתנות כהונה, שזה דין של תרומה. דכתיב ותתנו להשם ותנן המקדש בתרומות מקודשת, זה כולל גם את ההפרשת חלה, וכתוב מפורש להשם. עונה הגמרא, זה לא כתיב בי קודש. חוזרת בהגמרא, הסיבה שבעשר שני אינה מקודשת לא בגלל להשם, אלא בגלל שכתוב בקודש, וקודש זה שייך לשמיים, אבל להשם זה פירושו של דבר ממון אדיוט. אומרת הגמרא, הרי שביעית דכתיב ביובל הוא קודש יהיה לכם, ותנן המקדש בפירות שביעית מקודשת, בבקשה, כתוב קודש ואפשר לקדש בזה אישה. לפי דבריך זה היה צריך להיות ממון גבוה, בהכרח שזה ממון אדיוט. הנה אתה רואה שזה ממון, אז למה במעשר שני אפשר לקדש אישה? עונה הגמרא, זה לא כתיב בי להשם. לא, לא הבנת. במעשר שני כתוב להשם וקודש. אם כתוב רק להשם, אם כתוב רק קודש, אז זה באמת ממון אדיוט, אפשר לקדש בו אישה. איפה שכתוב להשם פלוס קודש, שמה זה ממון גבוה ואי אפשר לקדש בו אישה. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? והרי תרומה דכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ותנן המקדש בתרומה מקודשת. הנה בבקשה, כתוב פה מפורש קודש, כתוב להשם, ובכל זאת אפשר לקדש אישה. זאת אומרת, זה ממון אדיוט, זה לא ממון גבוה, ואתה אמרת זה ממון גבוה. עונה, מה בעיה? נותן לאישה תרומה. לא, כהן שנותן לאישה. תמכור את זה לכהן, אין לה שום בעיה עם זה. למה לא? למה לא? אומרת הגמרא, התשובה, ההוא בישראל כתיב. עונה הגמרא, אתה לא מבין. לא כתוב בפסוק שהתרומה היא קודש להשם. הפסוק אומר מה? קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ישראל כלפי הקודש ברוך הוא הם כמו ראשית תבואתו. אומרת הגמרא, נו, ולאו ממילא שמעת מיני. אז מה כתוב פה? שתרומה זה קודש להשם, וישראל הם כמו תרומה קודש להשם. אז כתוב פה שהתרומה היא קודש להשם. לפי דבריך היה צריך להיות שזה ממון גבוה ואי אפשר לקדש אישה, והברית אומרת שאפשר לקדש בזה אישה. ואם ככה עד רכוש או לדוחת, אז למה במעשר שני אי אפשר לקדש אישה? מתרצת הגמרא, תרגם הרבין סבא קמי דרב אמר קרא, הוא בהווייתו יהיה. אומרת הגמרא, אל תדמה, וכל מאפר הארץ, מזה הארץ, מפרץ, להשם הוא קודש. כתוב להשם הוא, הוא בהווייתו יהיה. זאת אומרת, יש גזרת הכתוב, שגזרת הכתוב מלמד אותנו שבמעשר שני להשם הוא, נשאר להשם ונשאר ממון גבוה. לכן איפה שכתוב להשם ואפילו כתוב קודש, זה באמת ממון אדיוט, ולכן בתרומה אפשר לקדש אישה. איפה שכתוב הוא, מקרה מיוחד, במעשר שני, אליבא דרב מאיר איננה מקודשת. ובעזרת השם מחר, מה תצטרך להסביר הלאה בהקדש מה נחלקו, ומה המחלוקת במעשר שני בין רב מאיר לרב יהודה.